מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום לכם ותודה שהצטרפתם לפרק ה-13 של מנועי הכסף. אני שי סלינס. ניתן לשים לב לשלושה אירועים סופר דרמטיים שקורים בכלכלה העולמית בימים האחרונים. אירוע אחד זה הדולר המתחזק, השני זה הנפט, והשלישי זה תשואות אגרות החוב. אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, שלום.
שלום שי.
אורי, מה האירוע המשמעותי ביותר מבחינתך?
שי, בסופו של דבר, כל האירועים האלה שמנית הם אותו אירוע. האירוע באמת מהותי הוא העלייה במחירי הנפט, שמוביל לעלייה בציפיות של המשקיעים לגבי תוואי הריבית בארצות הברית. ככל שהנפט יותר גבוה, ככה גם האינפלציה כנראה תהיה יותר גבוהה, והמשקיעים אומרים, אם האינפלציה תהיה גבוהה יותר מהצפוי, אז יכול להיות שגם הבנק המרכזי בארצות הברית, הפדרל ריזרב, יעלה את הריבית מהר יותר. התחושה הזו מובילה לעלייה בצורות האגח, כי בסופו של דבר האגח מגלם לנו מה הריבית הצפויה בטווחים הקצרים, בינוניים, ארוכים, וזה מוביל גם להתחזקות של הדולר, כי ככל שהריבית צפויה להיות גבוהה יותר, המטבע אמור להתחזק. אז זה בסוף אותו סיפור, ואני חושב שזה אחד לא יודע אם לקרוא לזה בעיות בשוק, אבל זה אחת התופעות הכי לא רציונליות שיש לשוק ההון, ויש הרבה תופעות לא רציונליות בשוק ההון. הסיפור של הנפט, לא רק עכשיו, זה תמיד קורה. זה אחת התופעות הכי לא רציונליות שיש לשוק.
תראה, אני חושב שדבר ראשון, אני קראתי לפני כמה ימים שמנהל קרן גידור אמריקאית, נורא גדולה, ברח לי עכשיו השם, אומר, אל תתפלו אם אנחנו נראה את הנפט ב-$300.
מדהים.
כן, מדהים. עכשיו, בדרך כלל שמנתחים את הנפט, שוכחים דבר אחד מאוד פשוט, ש-80-90% מהנפח המסחר היומי בנפט זה בעצם ספקולנטים.
לגמרי.
זה לא חברת אל-אל שצריכה את הדלק מטוסים שלה, זה בעצם סוחרים שאפילו עושים עסקאות של 10 שניות. שלא לדבר על רובוטים שעכשיו מאיות השנייה. השאלה היא עכשיו אם באמת יש טעם לנתח את הנפט ולחבר אותו לדולר או לכל דבר אחר, או שבעצם עכשיו המשקיעים חושבים ששם אפשר לעשות כסף קל, והם הולכים לנפט והם עושים כסף קל, ושיגמר להם מזה, אז הם יעזבו את הנפט, והנפט ירד שוב פעם ל-60 דולר או פחות.
באמת סחורות בכלל, לא רק הנפט, גם סחורות חקלאיות, בטח מתכות, זהב למשל, אלה באמת השקעות מאוד מאוד ספקולטיביות. רוב המסחר שם הוא ספקולטיבי, ואנחנו רואים כשהנפט עולה, אז עולים כאלה אנשים שאומרים זה בדרך ל-200, זה בדרך ל-300, וכשהוא יורד אומרים זה בדרך ל-20, ולא זה צודק ולא זה צודק. ואני בדעה, דרך אגב, כבר שנים, שאף אחד לא יודע לחזות לא את מחירי הנפט, לא את מחירי החיטה, לא את שער הדולר, ובטח לא את מחיר הזהב. בגלל ההיבט הספקולטיבי שיש במסחר בו. ההשפעה היא לא השפעה של ביקוש והיצע, כמו ברוב הנכסים הפיננסיים, מניות, אגח. ברור שגם במניות ואגח יש היבט של אי ודאות, זאת אומרת, לא שאני יודע בדיוק לאן זה הולך, אבל אני יודע לנתח, אם אני לוקח מניה למשל, אני לוקח חברה מסוימת, אני אתן איזה שהן הערכות, מה יהיו הכנסות של החברה, מה יהיו הצעות, יעשו תוכנית התייעלות, לא יעשו, ולאור זאת מה הרווח הצפוי ומה מחיר המניה נגזר מכך. כשמדברים על הדולר או על הנפט, אי אפשר לעשות את זה, כי בעיקר רוב ההשפעות הן באמת מה קורה במסחר ומה התחושות בשוק. וזו בעיה. אז אני לא הייתי ממהר לנתח אם הנפט עכשיו בדרך ל-85, או שהוא צפוי לחזור ל-60. אבל בואו נבין מה זה עושה לנו. המחיר של הנפט עולה, אז הציפיות האינפלציונות לשנה הקרובה...
בואו רק נזכיר רגע שהנפט בערך, אנחנו מדברים, עולה, הוא בערך סביב ה-70 דולר כרגע...
נכון, אם מסתכלים על השנה האחרונה, אנחנו רואים עלייה חדה במחיר הנפט, כמעט, בוא נאמר, 80% אפילו עלייה במשך כמה חודשים, זו עלייה יפה. לפני שנדבר על זה שאם יש פה השלכות על הכלכלה עצמה, בוא נבין על השווקים באמת. למה אני אומר זה לא רציונלי? מחיר הנפט עלה עכשיו, זה ישפיע על האינפלציה בשנה הקרובה? כן, כנראה שכן. מחיר הדלק, ראינו כבר חודש התייקר, ככל שהנפט עולה, מחיר הדלק גם בארץ, גם בארצות הברית, מתייקר, ולכן זה משפיע על האינפלציה בשנה הקרובה. האם סביר להניח שמחיר הנפט ישפיע על האינפלציה בעשר שנים הקרובות? כנראה שלא. עוד פעם, כי זה נכס שהוא מאוד תנודתי. הוא עולה, ואז הוא יורד, ואז הוא עולה, ואין שום סיבה להניח שבגלל העלייה שקרתה בחודשים האחרונים, האינפלציה הממוצעת, נאמר, בעשר שנים הקרובות, תהיה שונה בצורה מהותית ממה שחשבנו שהיא תהיה עד היום. אבל מה קורה בשוק? וזה קורה כל הזמן. צורות האגח לעשר שנים, או הציפיות האינפלציות לעשר שנים, קופצות כשמחיר הנפט עולה, ויורדות כשמחיר הנפט יורד. כאילו השוק לוקח את מה שהיה, ומניח שזה ימשיך עכשיו, גם שנים קדימה, וזה, זו אני חושב תופעה מאוד מאוד ברורה, שמי שיודע לנצל אותה, יכול בהחלט להרוויח ממנה.
תראה, לפני שבוע, שבועיים בערך, ידידנו הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ צייץ ואמר, אני לא מבין, יש המון, יש עודף נפט, יש היצע נפט גם במכולות, יש בכל מקום, והוא, מה שהוא עשה בעצם, הוא האשים את אופק. עכשיו, יש להם באמת השפעה?
לאופק? זה נכון שזה בטח לא הקרטל שזה היה פעם. מי שזוכר, אני בתור ילד עוד זוכר, שכשמחיר הנפט היה טיפה מדגדג, יורד קצת למטה, הייתה יוצאת הודעה מאופק, אנחנו סוגרים את הברז, ואז היצע הנפט היה יורד, המחיר היה מזנק חזרה, והם היו פותחים את הברז.
זה מה, זה ברית בעצם של מדינות ערב, נכון?
אופק זה ברית של מדינות לא רק ערב, גם בדרום אמריקה כמה מדינות, בעצם יצרניות הנפט הגדולות בעולם, להוציא את ארצות הברית, את קנדה, את רוסיה. ובעבר באמת אופק שלטו. מה שקרה זה שמאז, פחות או יותר 2010, תעשיית האנרגיה בארצות הברית מאוד מאוד התפתחה. והיום ארצות הברית בעצם מצליחה לייצר כמות כל כך גדולה של מוצרי אנרגיה, אם זה גז או אם זה נפט, שאופק איבדה את הכוח הקרטלי שלה. כי השווקים מבינים שאם מחר אופק מורידה את המכסות שלה, זאת אומרת, אנחנו נראה ייצור יותר נמוך ממדינות אופק, ארצות הברית תשמח בעצם לייצר את כל מה שאופק לא מייצרת, וזה פגע מאוד בכוח הקרטלי הזה, זה הביא גם להמון ויכוחים בתוך אופק עצמה. כשסעודיה אמרה לחברות אופק, וסעודיה היא בסוף אחת המובילות באופק, היא אחת מיצרניות הנפט הגדולה בעולם, אמרה, חבר'ה, בואו נקטין מכסות, בואו נאפשר למחיר לעלות, ראינו לא מעט מדינות באופק, וזה פעם ראשונה שרואים את זה, אם מסתכלים על העשרות שנים האחרונות, שפשוט לא עושות מה שאמרו לה. הרבה מדינות אמרו שהם יקטינו את התפוקה, ולא יקטינו את התפוקה. זה הוביל דרך אגב, המעצרים שראינו של כל הנסיכים בסעודיה, זה חלק מזה, כי אפילו בתוך סעודיה ראינו לא מעט אנשים בשלטון שלא עושים מה שהנסיך אומר להם. אז הוא שם אותם בכלא, הכלא הכי נוח בעולם, במלון מריות,
כן.
זה הכלא כנראה בסעודיה, אבל הוא בעצם ניסה לכפות את הדעה שלו, ואני חושב שאפשר להגיד היום שכן חזר קצת הביטחון, כן חזר התחושה שאופק יכולה לשנות כיוון, כן חזרה קצת, אבל זה לא כמו שזה היה פעם. האמריקאים ידעו בשלב מסוים, יכול להיות שזה ייקח להם טיפה יותר זמן, אבל הם ידעו להשלים את החסר בייצור מקומי.
וכמובן חייבים לחבר את זה למתיחות הגיאופוליטית, במיוחד באזור שלנו, שהעליות האחרונות בשוק של הנפט התחילו בעצם המתיחות של ישראל, איראן, סוריה. כולל, אגב, באותו יום שראש הממשלה הציג את המצגת, מצגת הקלסרים שלו, היו עליות בשוק הנפט.
כן.
התגובה הייתה מיידית.
שהוא הוריד את הווילון, אז הוא היה צריך להוריד את הווילון מהמשאבה הדלק, להראות לנו שהמחיר הולך לעלות.
או לקנות פוזיציה בשוק, כן.
המתיחות הזו היא ברורה. אם אנחנו נחזור למצב שבו יש סנקציות מחודשות על איראן, שמחתי או לצערי, באזור שלנו, אז לא צריך להסביר את כל הבקגראונד למה שקורה במתיחות הגיאופוליטית, אם ארצות הברית יוצאת מההסכם עם איראן ומטילה מחדש את הסנקציות, ובטח אם חברות אחרות בעולם כמו אירופה יצטרפו אליה, זה אומר איראן היא יצרנית נפט מאוד גדולה, וזה אומר פחות נפט, היצע יותר נמוך, אם מדברים על אותו ביקוש, המחיר נלחץ כלפי מעלה והמחיר עולה כבר עכשיו, זה בטח לא תורם, ופה כל העיניים בעצם נשואות לעוד שבוע וחצי, כשטראמפ יצטרך להחליט אם הוא נשאר בהסכם או יוצא.
אגב, יש כל הזמן דיבור בשוק של הנפט סביב סין. מה יש לה, כמה יש לה, אם היא מחביאה, מה קורה שם עם הנפט, אם מייצרים, מה...
סין היא לא יצרנית נפט, היא יבואנית נפט, ויבואנית נפט גדולה, אבל יש סימני שאלה לגבי באמת הרזרבות שיש לה. מדובר על תהליך די דומה למה שהיה נעשה בארצות הברית במשך שנים. ארצות הברית הייתה מייבאת נפט, וכשהם היו מייבאים יותר ממה שהיו צריכים, פשוט היו שופכים את זה לתוך בארות ושומרים על הנפט, ויכול להיות שסין עשתה במשך שנים אותו דבר. כמובן שכל מה שקשור לסין תמיד זה תחת איזושהי עננה של אי ודאות, כשלאף אחד לא באמת יודע מה קורה שם, אבל ייתכן שסין מחזיקה רזרבות נפט גדולות, ואחת המטרות של סין, אחת המטרות המוצהרות של סין היא להפוך את המטבע שלה, את היואן, למטבע רזרבה. כמו הדולר, כמו הפאונד, כמו האירו, מטבע שבעצם בנקים מרכזיים בכל העולם יוכלו להחזיק אותו כמטבע רזרבה. כדי לעשות את זה, הם מנסים בעצם להפוך את היואן למטבע שאפשר לסחור בנפט דרכו. היום רוב המסחר בנפט, הרוב המוחלט אפילו, בדולר, והסינים בעצם אומרים, אם נצליח להעביר חלק מהמסחר בנפט ליואן, בוא נאמר את כל המסחר של מדינות מזרח אסיה, נתחיל לספור אותו ביואן. אתה רוצה לקנות חבית נפט, המחיר הוא ביואנים פתאום ולא בדולרים, זה יעזור לנו להפוך את היואן לבאמת מטבע רזרבה, כי זה מטבע שיש לו חשיבות גלובלית, ויכול להיות שבשביל זה...
זה מהלך מעניין.
כן, מתחילים לצבור.
כן. ובוא נמשיך מפה לדבר על הדולר. אין ספק שמדובר במהלך מדהים של הדולר. אגב, הוא כבר חיובי מול היורו מתחילת השנה. זאת אומרת ש... דיברנו כל הזמן על זה שהדולר נחלש, למרות שטראמפ ולמרות המדיניות הפנימית שלו, והנה, אנחנו רואים כל המגמה משתנה.
כן, זה מה שמטבעות עושים בדרך כלל. המטבעות, אם היינו יודעים לקנות אותם בזול ולמכור אותם ביוקר, זה היה נהדר. העניין הוא שהם מאוד תנודתיים, ותמיד הם משנים כיוון בדיוק ברגע שאתה לא מצפה. תראה, אם מסתכלים על הסביבה הכלכלית, התמונה שהדולר מציג היא לא תמונה כל כך ברורה, כי מצד אחד הגירעון של ממשלת ארצות הברית הולך לגדול בשנים הבאות בממדים, בגלל הרפורמות של טראמפ, מדברים על גירעון במקרה הטוב של פחות או יותר 5% תוצר בשנה, שזה מאוד גבוה למשך עשור, וזה במקרה הטוב שלא תהיה האטה במשק. אם תהיה האטה במשק האמריקאי, מדברים על גירעונות הרבה יותר גבוהים. בכל מדינה אחרת דרך אגב, כבר היינו רואים את המטבע צונח. עם כאלה גירעונות, אבל בארצות הברית נהנית ממטבע, בגלל שהדולר הוא מטבע רזרבה, אז גם עם גירעונות כאלה גדולים, יש בדרך כלל ביקוש מספיק חזק לדולר האמריקאי. מהצד השני, טראמפ מדבר על נושא הסחר. נושא הסחר, בעצם טראמפ בא ואומר, אני רוצה להגביר את הייצוא האמריקאי, ולהקטין את היבוא האמריקאי. זה אומר שבעצם נכנסים יותר דולרים לארצות הברית, וזה אומר בעצם התחזקות של הדולר. אז יש פה באמת שני גורמים מאוד משמעותיים שפועלים אחד נגד השני, והמגמה, אם נסתכל קדימה, מבחינה כלכלית, המגמה ארוכת הטווח היא לא מאוד ברורה. בטווח הקצר, מה שבעיקר הוביל למה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, זה באמת העלייה במחירי הנפט. כשהנפט עולה, אז הציפיות אינפלציוניות עולות, זה מוביל לעלייה בציפיות, כמו שאמרנו, להעלאות ריבית יותר מהירות, וריבית גבוהה יותר אומר מטבע חזק יותר.
ומה קורה עכשיו עם... טוב, אז בסדר, אז עכשיו בנק ישראל יכולים להיות מאוד רגועים, הם לא צריכים לרכוש הרבה דולרים בשוק בשביל להחליש את השקל, אין להם, לא יושבים להם על הגב כל היצואנים שאומרים להם אנחנו לא יכולים לחיות עם שקל חזק, אז מבחינת ישראל חדשות טובות.
מבחינת היצואנים בישראל, אני לא יודע מבחינת ישראל, אפשר להתווכח אם אנחנו צריכים מטבע חזק או מטבע חלש, ויש על זה לא מעט ויכוחים, כי בוא נחשוב על היבואנים, בוא נחשוב על הצרכנים, שבעצם חלק גדול מהצריכה בישראל היא מייבוא.
שהחולצה שאני קונה באיבי תעלה לי יותר.
בדיוק, אתה קונה אותה בדולרים. אבל מבחינת היצואנים, אין ספק שזה קצת אוויר לנשימה, אחרי תקופה ארוכה של שקל שמתחזק ומתחזק, או דולר נחלש, את הצד השני, פתאום אנחנו רואים את המגמה קצת משתנה, וזה מקל, זה מקל על בנק ישראל באמת, כי בנק ישראל שם לעצמו את נושא שער החליפין כאחד הדגלים המשמעותיים מבחינת המדיניות שלו, מצד אחד האינפלציה, מצד שני שער החליפין. אז עכשיו ההתחזקות של הדולר קצת מקלה על בנק ישראל בהיבט הזה, מצד שני צריך לזכור, האינפלציה עדיין מאוד מאוד נמוכה, בצפויה גם נשאר נמוכה, ואני מניח שאנחנו נמשיך ונראה את הריבית באותה רמה שהיא נמצאת, דרך אגב, מפברואר 2015.
כן.
זה כן. שבוע חשבתי על זה, זה המון זמן, לא זוכר תקופה כל כך ארוכה שבה הריבית לא משתנה. אני לא חושב שאנחנו נראה שום שינוי בריבית עד סוף השנה. אולי ב-2019, אם במידה והשקל ימשיך להיחלש, והאינפלציה לאט לאט תתקרב לפחות ליעד של בנק ישראל, אז אולי בבנק ישראל ישקלו להתחיל בתהליך.
כרגע אין קולות, אף אחד לא אומר, יש לנו כרית ביטחון שהשקל נחלש, לא יקרה כלום, אם נעלה עכשיו ריבית, מה כבר יכול להיות?
תראה, לא ראינו איזה שהן קולות, גם לא ראינו בהודעת הריבית האחרונה איזשהו שינוי מהותי באמירות של בנק ישראל. בבנק ישראל בוועדה המוניטרית יש חבר אחד, מתוך שישה יש חבר אחד, שכבר אמר שהוא חושב שצריך לעלות ריבית, אבל הוא אמר את זה לא בגלל שהדולר התחזק, הוא אמר את זה כי להערכתו הנושא של שער חליפין לא מהותי מבחינת המדיניות המוניטרית של בנק ישראל. זה לא אמור להיות חלק מהותי מהשיקולים.
מעניין, למה?
בדיוק בגלל מה שדיברנו קודם, כי לא כל כך ברור עד כמה נושא ש... א', את זה הוא לא אמר, אבל לא כל כך ברור אם בכלל מדיניות בנק ישראל מצליחה להשפיע על שער חליפין. אז בנק ישראל אומר שכן, שבלי ההתערבויות שלו, כנראה היינו בשער חליפין הרבה יותר נמוך. אבל זה, אף אחד לא יכול לבדוק.
לא.
אנחנו לא יודעים מה היה אם לא, אם הוא לא היה מתערב. יש, בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים על השוק, המגמה, לא בטוח שבנק ישראל משפיע עליה. יכול להיות שמגמה, הוא יכול להשפיע לטווחים קצרים. שיש איזושהי התערבות בשוק, אז זה יכול טיפה לשנות, אבל אחרי יומיים, שלושה, אולי שבוע, ההתערבות הזו חולפת, ובסוף מגמה, מגמה כנראה כלכלית, בסיסית. אז א', לא בטוח שבכלל בנק ישראל יכול להשפיע, ב', גם אם הוא יכול להשפיע, לא בטוח שזה משהו שאמור להיות תחת המטריה, עוד פעם, של מדיניות בנק ישראל. בנק ישראל, חוק, יש חוק בנק ישראל, שאומר שהתפקיד של בנק ישראל זה לדאוג, שהאינפלציה נמצאת ביעד, בין 1% ל-3%, וכשזה קורה גם לדאוג לכמה שיותר פעילות עסקית, לעודד את הפעילות העסקית במשק ולשמור על היציבות הפיננסית. בנק ישראל לא אמור לדאוג ליציבות של שער חליפין, אבל בבנק ישראל באמת מאמינים שעצם זה שהם שומרים על השקל חלש יותר ממה שהוא יכול אמור להיות, הם מצליחים לתמוך בעצם בשקל חלש, זה עוזר לפעילות הכלכלית, כי בלעדי זה הייצוא היה נפגע באופן משמעותי.
מפה, ניקח את זה לנושא האחרון, התשואות איגרות החוב. אני אגיד לך משהו, עוד שהתחיל, הרי לפני חודש אף אחד לא דיבר על תשואות איגרות החוב האמריקאיות, כולם התחילו לדבר על זה בערך לפני שבוע, שבועיים, משהו כזה, שזה הגיע למספר היפה והעגול של 3%. אני מראש לא חשבתי שיש עניין, אני חושב שזה אחלה כותרות, 3% והכל. וסטנלי פישר, מיודענו, התראיין לפני יומיים ל-CNBC, או שזה היה כנס של CNBC, והוא אמר, לא רק שהוא לא מתרגש מה-3%, הוא אומר, כאילו, מה אתם רוצים? זה בסדר גמור. אין בזה שום בעיה לכלכלה שאיגרות החוב האמריקאיות קצת עולות.
אם אני מסכים איתו?
כן. א', למה הוא אמר את זה? מה הסיבה?
הוא אמר את זה כי התחילו חששות, ושמענו יותר ויותר דיבורים על זה, שאולי המשק האמריקאי לא מסוגל להתמודד עם רמת ריביות כזו גבוהה. וזו שאלה לגיטימית לגמרי. אני אזכיר, המשק האמריקאי הוא משק שבנוי על אשראי. עכשיו, מה זה אומר שבעצם תשואות האג"ח עולות? תשואות האג"ח הם אלה שגוזרות את הריביות על הלוואות שמשקי בית לוקחים, על משכנתאות, הלוואות לרכב, הלוואות צרכניות, הלוואות של פירמות בשוק, או בשוק הקונצרני, או הלוואות שהם לוקחים דרך הבנקים, כל אלו מושפעים ממה שקורה בשוק האג"ח.
זה הריבית הרבה יותר דומיננטית בעצם מהריבית של הבנק.
נכון, ואז כשהריבית בעצם, הריבית על האג"ח עולה, גם הריביות של ההלוואות שמשקי בית או עסקים לקחו, גם הריבית הזו למעשה עולה, ועולה השאלה, במשק שבנוי על אשראי, זאת אומרת שרמות המינוף בו הן באמת יחסית גבוהות, האם המשקי הבית או העסקים יצליחו להחזיר את ההלוואות שלהם כשהריבית עלתה? כי זה אומר בעצם שההחזר החודשי הפך להיות יותר משמעותי. אז אני מסכים עם פישר, אבל אני רוצה לדייק את פישר.
אוקיי.
ואחרי זה נדבר עוד מילה אחת גם על ריבית הקצרה, שהיא לא פחות חשובה. קודם כל, נכון, אני לא חושב שיש מה לדאוג כרגע, אבל צריך להסביר למה. הסיבה היא שמה שבאמת חשוב זה לא הריבית בשוק האג"ח, זו הריבית הריאלית. זאת אומרת, הריבית בניכוי האינפלציה. למה זה באמת חשוב? בוא נאמר שאתה לקחת
הלוואה. בוא תסביר לנו לאט למה התכוונת.
בוא נאמר שלקחנו הלוואה מהבנק.
כן.
בריבית מסוימת. עכשיו הריבית הזו עלתה. מה זה בעצם אומר? שהחזרים החודשיים שלנו גדלו, נכון? אבל אם באותו הזמן גם השכר שלי עלה, ואולי עלה אפילו בקצב יותר מהיר, אז אין לי בעיה להחזיר החזרים יותר גבוהים לבנק. השכר שלי זה פחות או יותר שווה ערך בסופו של דבר גם לאינפלציה. אם מסתכלים על העסקים, אז זה ממש אותו דבר, כי העסקים הרי ההכנסות שלהם גדלות לפי העלייה במחירים. העלייה במחירים היא האינפלציה. אז אם אני, העלות החוב שלי גדלה, אבל באותו הזמן גם ההכנסות שלי גדלות, לפחות באותו שיעור, לא צפויה להיות בעיה. ולכן העלייה, מה שבאמת צריך להטריד, זה אם אנחנו נראה את הריבית הריאלית בארצות הברית. אם אנחנו נראה עלייה בריביות או בצורות האג"ח, אבל לא נראה תוך כדי גם עלייה באינפלציה. מה שראינו בתקופה האחרונה, זה עלייה באינפלציה, וכתוצאה מכך עלייה בצורות האג"ח, וזה באמת לא צריך להדאיג.
אוקיי.
השאלה אם זה ימשיך קדימה. ופה מה שאני חושב יותר מעניין, זה דווקא הריביות הקצרות. אז בתקשורת וגם במשקיעים, הרבה פעמים מסתכלים על הריבית לאג"ח לעשר שנים, זה תמיד הבנצ'מארק, זה המספר שמסתכלים עליו. אבל בוא ניתן לך נתון מעניין. קודם כל, הריבית היום, ריבית הליבור, זה הריבית הקצרה, ריבית לשלושה חודשים בארצות הברית, עלתה למעל כמעט 2.5%, וחשוב יותר,
זו הריבית שהבנקים המסחריים בעצם מלווים כסף.
סחרים ביניהם, כן. בדיוק, מלווים אחד לשני. הריבית הזו היום גבוהה יותר מצורת הדיבידנד ב-S&P 500. זה משהו שלא היה מאז המשבר. פעם ראשונה שאתה יכול לקבל בנכס חסר סיכון, חסר סיכון לחלוטין, זה הריבית הכי קצרה שיש, צורה יותר גבוהה מצורת הדיבידנד. זאת אומרת, כשאתה קונה מניות, אתה לא מקבל רק את הדיבידנד, חשוב להסביר, אתה מקבל גם את עליית הערך של המניה, אם החברה שקנית את המניה שלה מצליחה להגדיל את הרווח משנה לשנה, אז חוץ מהדיבידנד גם ערך המניה גדל, אבל במשך כמה שנים הייתה אמירה מאוד ברורה בשוק ההון, ולאמירה הזאת נתנו לה ראשי תיבות, טינה. אני תמיד אוהב, הכל בראשי תיבות בארצות הברית. מה זה טינה? There is no alternative. אני נמצא בשוק המניות, וגם אם הוא קצת יורד, אני לא מוציא את הכסף החוץ, אז זו הייתה הדעה הכללית, כי אין לי מה לחפש בחוץ. הריביות כל כך נמוכות, וראינו כל כך הרבה מקרים בשנים האחרונות של תיקונים קצרים, של יום, יומיים, שבוע, אפילו לפעמים כמה שעות, כי גם אם משקיעים נבלו, הם הסתכלו רגע הצידה, אמרו, רגע, מה אני אעשה עם המזומן הזה? אוקיי, אני אמכור מניות, אבל מה אני אעשה עם המזומן? אין לי איפה להשקיע. ופתאום יש איפה להשקיע בחוץ. ולכן אנחנו רואים בחודשים האחרונים, אני חושב שזו הסיבה העיקרית, שהתיקון האחרון מפברואר, הדשדוש הזה נמשך כל כך הרבה זמן, כי פתאום משקיעים מסתכלים ורואים איזושהי אלטרנטיבה. האם זה צפוי להימשך? עוד פעם אני חוזר לנושא הריאלי. אם אנחנו באמת מאמינים שהאינפלציה בארצות הברית תרים את הראש, אז שוק המניות עדיין מאוד מעניין. הוא מאוד מעניין, כי בסופו של דבר ההשקעה במניות היא השקעה שצמודה למדד. הרי מה זה אינפלציה? זאת אומרת שהחנויות מעלות מחירים. כשאני משקיע בחברות, אם הן מעלות מחירים, הן מעלות את ההכנסות שלהן גם. ולכן שוק המניות נותן לי סוג של גם הצמדה למדד. אם אני מאמין שתהיה אינפלציה, עדיין שוק המניות מאוד מעניין להשקעה. אם אנחנו מאמינים שהפד ימשיך ויעלה ריבית, אבל האינפלציה לא תעלה, זה אומר שהריבית הריאלית תעלה יותר, וזה באיזשהו שלב יכול להתחיל בעיה בארצות הברית, כי עוד פעם זה אומר שעלות החוב גדלה, אבל ההכנסות לא, ואז אנחנו מתחילים לראות קשיים בהחזר חובות, של משקי בית, של עסקים, אנחנו ממש עוד לא שם, אבל זה אני חושב האינדיקטור הכי חשוב לעקוב אחריו בשווקים בשנה שנתיים הקרובות. מצד אחד העלאות הריבית של הפד, אם הוא ממשיך במגמה שהוא כל הזמן מאותת שהוא הולך להמשיך בה.
שאגב אתמול הוא החליט לא להעלות ריבית.
כן, אבל גם לא ציפו, הוא מעלה פעם ברבעון, הוא מעלה במרץ, ביוני, בספטמבר, הם עושים את זה בצורה מאוד ברורה, אלה גם החודשים שיש מסיבת עיתונאים, אז הם מצליחים לתקשר את העלאה יותר טוב, אף אחד לא ציפה שהוא יעלה אתמול את הריבית, אז מצד אחד...
אז אני... היית במה לשים לב, במה אנחנו צריכים
לב. לשים לב. האם הפד משנה את הציפיות שלו לתוואי העלאות הריבית קדימה, ומצד שני, האם האינפלציה ממשיכה להרים את הראש. הסימן המרכזי לשינוי מגמה בכלכלה ובשווקים למה שיכול לגרום להאטה, זה אם הפד ימשיך לעלות הריבית, אבל האינפלציה פתאום תתחיל לרדת. אנחנו לא שם, כרגע להפך, כרגע האינפלציה באמת עם העלייה במחירי הנפט ושוק העבודה שנראה טוב, נראה שהכיוון הוא שהאינפלציה באמת מצליחה להרים את הראש, אבל זה, הריבית הריאלית היא האינדיקטור הכלכלי הכי חשוב לשנה שנתיים הקרובות.
אגב, זה גם בישראל הצורות איגרות החוב משתוללות, או שאנחנו...
לא, בישראל ראינו עלייה בצורות האג"ח, אבל ראינו עלייה הרבה פחות משמעותית, אני חושב בצדק, כי גם אם יש שינוי בציפיות לגבי ריבית הפד, אין שינוי אמיתי בציפיות לגבי הריבית של בנק ישראל, כי האינפלציה פה עדיין נמוכה, כי השקל למרות ההיחלשות של התקופה האחרונה הוא עדיין אבסולוטית חזק, ולכן אין פה שינוי מהותי בציפיות של המשקיעים לגבי תוואי הריבית של בנק ישראל קדימה, אז ההשפעה פה הייתה הרבה יותר מינורית.
אוקיי, 100%. עד כאן דברנו להיום. תודה רבה אורי.
תודה רבה.
אני רוצה להודות גם השבוע לספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה על עריכת טכנית. תודה ונשתמע בשבוע הבא.
מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
אין באמור בהקלטה זו כדי להוות תחליף לייעוץ ואו שיווק השקעות על ידי יועץ ואו משווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני ולא בייעוץ, ולא זיקה למוצרים המנוהלים על ידו.